אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 831, מאמר מהם הכוחות שצריכים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 831, מהם הכוחות שצריכים בעבודה. חז"ל אמרו, וזה לשונם, ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. ויש להבין מהו עניין של תאמין, וכי מדברים כאן באנשים שאומרים שקר? הלא כאן מדברים מאנשים שעוסקים בתורה, ובטח שהם אנשים כשרים. מדוע יש לחשוב שהם משקרים? אם כן, מהו העניין שאומר תאמין או לא תאמין? ובכדי להבין זה, צריכים מקודם לדעת מהו יגיעה. וכבר דיברנו מזה הרבה פעמים, כי יגיעה נקרא בזמן שהאדם צריך לעשות מעשים שהם נגד הטבע, כלומר, היות שאנו נולדנו עם רצון לקבל לעצמו, ומסיבת שתהיה בחינת דבקות והשתוות הצורה, כי דווקא על ידי זה יש מציאות שיקבלו טוב ועונג, ולא תהיה בחינת בושה, לכן נעשה תיקון שצריכים לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אחרת אנו נמצאים בחלל פנוי ריקן מאור, שזה נקרא העלם והסתר, שלא מרגישים שום קדושה בעת שעוסקים באהבה עצמית. לכן, בעת שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נגד הטבע, זה נקרא יגיעה, מטעם שהגוף מתנגד לזה, היות שכל תנועה שהגוף לא רואה שזה יהיה לתועלת עצמו, הוא מתנגד בכל תוקף. וצריכים כוחות גדולים להתגבר עליו, וכאן מתחילה עיקר העבודה, שעליה אמרו יגעתי או לא יגעתי. ועל זה שאלנו, איך שייך לומר שאם יבואו אנשים ויאמרו לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין? הלא מדברים מאנשים שכבר זכו לבחינת מצאתי. ובוודאי אנשים אלו הם אנשים כשרים, ולא שייך לומר שהם חס ושלום משקרים. אם כן, מה שייך לומר אל תאמין להם, כאילו הם משקרים חס ושלום? אלא האמת הוא שהם כן נתנו יגיעה. אם כן, מדוע הם אומרים שלא נתנו יגיעה, שאומרים לא יגעתי ומצאתי? והתשובה היא כנ"ל, כי בזמן שהאדם מתחיל להיכנס בעבודה דלהשפיע, אז הגוף מתחיל להתנגד, והאדם מתחיל לעשות את הסגולות של תורה ומצוות, בכדי שיהיה לו כוח להתגבר על הרע שבו, והסיוע, מה שהוא צריך לקבל מתורה ומצוות, הוא רואה את ההפך, שמה שחשב שכל פעם הוא ילך צעד קדימה, וירגיש שלא כדאי לעבוד בשביל אהבה עצמית, והוא חושב שכבר הגיע הזמן שהרע יהיה נכנע אליו, והוא מאמין שבטח הרגשה זו נתנו לו מלמעלה, ובטח שמהיום ואילך כבר לא יהיה לו שום חיבור עם הרע, ופתאום הוא רואה שהוא נמצא שוב בתכלית השפלות. שהוא משוקע באהבה עצמית, ושוב מרגיש הסתר והעלם ממטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. והגם שהוא מאמין שבכדי לזכות לזה צריכים מקודם לזכות לאהבת השם, והוא רואה רק איך שהוא אוהב את עצמו, ובנוגע להיבטל להשם, ולומר שאין שום רשות אחר בעולם, אלא הכל שייך לבורא, והתחתון לא עולה בשם, על זה אין האדם מסוגל להשלים. לכן, בעת שבאה לו מחשבה של ביטול להשם, הגוף עומד נגדו ונותן לו להבין איך אתה רוצה לבטל את עצמך להשם, ושלא תהיה לך שום מציאות בפני עצמך, אלא שאין רק רשות היחיד של הבורא, ואין אתה רוצה לעלות בשם, הלא זה נגד הטבע, היות שהאדם שכל הזמן שהוא חי, הוא רוצה להתקיים ולהרגיש את ישותו. ואיך אומרים לו שהוא צריך להיבטל להשם ולאבד את ישותו? ואז אומר הגוף שהוא לא מסכים לזה. וזה נקרא בחינת גלות. היינו שאומות העולם שבאדם שולטים על בחינת ישראל שבו, כידוע שישראל פירושו ישר כל, כלומר שהאדם אינו רוצה להיות מציאות בפני עצמו, אלא הוא רוצה להיבטל ישר לכל. וכמו שהיה בגלות מצרים, שהמצרים היו שולטים על עם ישראל, ולא יכלו לצאת משליטתם, אלא כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זאת אומרת שאין מציאות שהאדם בעצמו יהיה לו הכוח להתגבר ולצאת משליטת הגוף, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא יכול לגאול אותם מהגלות הזה. ואתה, מתעוררת השאלה, אם האדם שהשקיע הרבה יגיעה ועבר עליו מצבים של הרבה עליות והרבה ירידות, והרבה פעמים היה שהגיע לבחינת ייאוש, כלומר שהוא בא לידי החלטה שעניין כל מעשיך יהיו לשם שמיים, זה אינו בשבילו, אלא זה שייך לאנשים בעלי כישרונות יוצא מהכלל, ולבעלי כוח שהם אמיצי לב, אבל הוא עצמו אינו מסוגל להגיע לזה, וכבר החליט שהוא צריך לעזוב את המערכה הזו, ולאחר כן שוב קיבל התעוררות מלמעלה, עד כדי כך שכבר שכח על מה שהחליט קודם המצב של עכשיו, ואמר שעכשיו אני רואה שאני כבר על הסוס, שגם אני יכול להגיע למצב של השפעה ולצאת מאהבה עצמית, ופתאום עוד הפעם הוא ירד ממדרגתו. וגם כן נוהג עניין השכחה, כלומר שהוא כבר שכח מה שאמר לפני זה, שהוא כן מסוגל להגיע לעבודה דלהשפיע, ולא עלה על דעתו שיהיה עוד זמן שיפול ממדרגתו. אלא היה בטוח שעכשיו הוא יתקדם קדימה, ועכשיו הוא רואה שזהו לא כמו שחשב, ומחשבות ומצבים כאלו הם אצלו בלי סוף. ובאמור יוצא, בזמן שהקדוש ברוך הוא בעצמו עוזרו, ומוציאו מן הגלות, הוא לא יודע מה להגיד, אלא הוא רואה שמצד אחד כל היגיעות שנתן, לא עשו שום פרי, אלא שהוא רואה בתוך הדעת שאם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזרו, הוא כבר היה עוזב את המערכה. כי הרבה פעמים היו לו מחשבות כאלה, אם כן, אין הוא יכול לומר יגעתי ומצאתי. הלא הוא רואה שאם היגיעה לא הרוויח כלום, וזה שזכה לבחינת מצאתי, היה רק מצד ישועת השם. ולכן הוא בא ואומר, לא יגעתי ומצאתי. כלומר שהיגיעה שנתן היא לא מעלה ולא מורידה. אתה נבין את השאלה, איך אנו חושדים בו שהוא אומר שקר? ובענלו הוא פשוט, הוא אומר מה שהוא רואה, והוא רואה שכל היגיעה שלו לא עזרה לו כלום, לכן הוא טוען טענת אמת, לא יגעתי. כלומר, לעניין השגת המטרה, הוא לא עשה כלום. היינו, שמכל היגיעה שנתן, הוא נשאר במצב השפלות עוד יותר משפלות שהיה מרגיש בתחילת העבודה. היות בזמן שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה חושב שיש לו קצת רע, ובוודאי יהיה לו כוח להתגבר עליו, ויהיה בידו לעבוד בעבודה דלהשפיע, ולא לקבל לעצמו. ומה הרוויח מעבודה ויגיעה שהשקיע? שהגיע לתכלית השפלות שאין כמוהו. אם כן, איך הוא יכול לומר, יגעתי ומצאתי? הלא היגיעה גרמה לו שישיג יותר רע, ולא שימצא את הקדושה ויכנס בתוך הקדושה. אם כן, הוא יודע שטוען טענת אמת, היינו שהיגיעה כלום לא שווה, אם כן, בטח שהיגיעה אינה סיבה להשגת המציאה. לכן הוא אומר, לא יגעתי ומצאתי, ואינו אומר שקר לפי ראות עיניו. ואתה, יש לשאול, מדוע הם אומרים, אל תאמין, הלא הוא אומר אמת? אם כן, מה אנו מוצאים בדבריו דבר שאינו אמת, שבשביל סיבה זו אמרו חז"ל, אל תאמין, אלא העניין הוא שיש כלל, אין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. לכן כשאדם נותן יגיעה ומשקיע כוחות בכדי להגיע להיות משפיע להשם, כל כמה שישקיע כוחות, מתעורר אצלו יותר החיסרון להמילוי. זאת אומרת, לפי שיעור שהוא מתייגע עצמו להגיע לדרגת להשפיע, הוא רואה שהוא רחוק מזה. ומי נותן לו להבין שהוא רחוק מלהיות משפיע? זוהי העבודה בעצמה. וזה דומה לאדם שתפס גנב, והגנב רוצה לברוח ממנו. לכן, אם האדם מחזיק את הגנב, ואין הגנב מראה הרבה התנגדות, אין האדם צריך לתת הרבה כוחות להחזיק את הגנב. ואם הגנב מתחיל להראות התנגדות יותר גדולה, אז גם האדם צריך לתת יותר כוחות בכדי שהגנב לא יברח מתחת ידו. ואם הגנב מראה כוחות יותר גדולים מכפי שיש לאדם, והוא רואה שעוד מעט הוא יברח ממנו, האדם מתחיל לצעוק לעזרה וצועק הצילו. נמצא, מתי האדם צועק לעזרה? דווקא במקום שאין האדם יכול להציל את עצמו בכוחות עצמו, אז הוא מתחיל לצעוק, הצילו. מה שאין כן, אם הגנב הוא ילד קטן, והאדם תופס אותו בידו, אין זה מדרך העולם שיצעק, הצילו ותעזור לי, שהילד הגנב לא יברח ממנו. כי אין לי כוח להחזיק אותו, היות שהוא רוצה לברוח ממני. שבטח כולם יצחקו ממנו, משום שאין מדרך העולם לבקש עזרה במקום שהאדם בעצמו יכול לעשות את הדבר בלי שום עזרה מצד מישהו. וזהו מטעם שסדר העולם הוא שאין מילוי בלי חיסרון. לכן, היות שאין לו צורך וחיסרון לעזרה, לכן כשמבקש עזרה בלי צורך, כולם צוחקים ממנו, משום שאין זה בסדר תיקון הבריאה. ומזה נובע, בזמן שאדם לא נצרך לבריות, ושיש לו פרנסה, והוא מבקש עזרה ותמיכה שיעזרו לפרנסתו, מי שרואה הוא צוחק ממנו, אף על פי שהוא עומד ומבקש עזרה. ואנו רואים שבשיעור שהוא עומד ומתחנן שירחמו עליו, האנשים שמכירים אותו שהוא לא בעל חיסרון, צוחקים ממנו ולא נותנים לו כלום. ובאמור נבין מדוע כשהוא אומר לא יגעתי ומצאתי, אמרו חז"ל, אל תאמין. וכפי שהסברנו, הוא טוען טענת אמת. אלא, כמו שהסברנו, שלא נותנים מילוי בלי חיסרון. ולכן האדם מוכרח לעבוד ולהשקיע יגיעה ולעשות כל הסגולות בכדי שיבוא לדרגת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וכפי היגיעה שהכניס בעבודה, בשיעור הזה הוא נעשה יותר נצרך לבורא שיעזור לו, ואז כשיש לו כלי, היינו צורך שהשם יעזור לו, היינו שהוא לא רואה שום מצא שיהיו לו האפשרות להגיע לדרגת השפעה, אז הוא הזמן שהוא מקבל עזרה מלמעלה. ולפי זה יוצא ששניהם אמת. הוא מוכרח לומר, לא יגעתי. כלומר, שאין היגיעה שלו שווה משהו, כי הוא רואה שלא הרוויח מהיגיעה שנתן, אלא להפך. זאת אומרת, שעל ידי היגיעה שנתן, הוא בא לידי הכרה שהיגיעה לא שווה כלום. כלומר, שלא יכולים לקנות עם היגיעה שום דבר. וזה הוא רואה בתוך הדעת. ולא שייך כאן להאמין למעלה מהדעת, שהיגיעה לא עזר לו, רק השם עזר לו, היות שהוא רואה את זה בעין. ואז שייך לומר, לא יגעתי ומצאתי. לכן הוא אומר לכל שהיגיעה כלום לא שווה, והוא אומר אמת לפי דעתו. ועליו אמרו חז"ל, אל תאמין שלא ייגע. וזה מטעם שאין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. לכן צריכים את היגיעה, שזה מרבה לו חיסרון, כל פעם שיהן נצרך לבורא שיעזור לו. על דרך שמקבל חיסרון אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יודע מהו השלמת חיסרון שיהיה ראוי למילוי. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו המילוי. נמצא לפי זה, אם אין האדם נותן יגיעה, אין מקום שהקדוש ברוך הוא ייתן לו המילוי. הרי אנו רואים שיגיעה יש לה ערך, עד כדי כך שבלי יגיעה אין מקום למציאה. כנ"ל, כי אין מילוי בלי חיסרון. לכן אמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אלא מוכרח להיות יגיעה, שזה נותן לנו הצורך לישועת השם. לכן, כשאדם בא ואומר, יגעתי ולא מצאתי, אמרו, אל תאמין. כלומר, אם באמת האדם התייגע וקיבל צורך שהשם ייתן לו המילוי, בטח הקדוש ברוך הוא היה נותן לו המילוי. אלא, בטח שלא התייגע כל צרכו, שיהיה מספיק לקבל מילוי. ומתי הוא הצורך בשלמות? זה השם יודע. לכן מוטל על האדם להרבות ביגיעה, ולא לברוח מהמערכה, עד שהשם יעזור לו.
זאת אומרת, אנחנו עושים הרבה מאוד הגיעות, וכל פעם שאנחנו נותנים הגיעה, אנחנו צריכים להגיד שאם לא אני למי לי, ולתת הכל מה שרק אפשר, ולהתייגע, ולברר איפה להתייגע, באיזה מקום, בחיבור עם האחרים, איפה שהייתה השבירה, במקום השבור, להשתדל לחבר את המקום הזה, שיהיה שלם, שיהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, בערבות, היינו בחיבור המערכתי השלם, ועד שאנחנו מרגישים שאנחנו, נדמה לנו שמסוגלים ולא מסוגלים, ורוצים בעזרה ולא יכולים לבקש כי עדיין אין צורך ממש, וכך אדם בשלב אחר שלב שהוא מתכוון בכל זאת בהרכנת ראשו לגשת ליגיעה ולהגיד שאם אין אני למי לי, ולעבוד שוב ושוב באותו מקום השבור כדי לחברו, והוא יודע מראש שהוא חייב לעבוד עד שהוא משיג את הצורך לעזרה, שבלי זה עזרה לא תבוא, אבל גם כן צריך להאמין שאין עוד מלבדו, שאחרי כל היגיעה מגיע הייאוש, מגיע החיסרון החדש, כל השלבים האלה חייבים להגיע אליו בהדרגה, ואז מצטבר בו החיסרון הגדול והייאוש הגדול מכוחותיו שלא ישיג, ואז הוא מתפרץ בשער הדמעות, בצעקה, בבקשה הנכונה, שאז כל אותם האורות שהגיעו אליו, שבהם הוא היה מתייאש מההגיעה שלו, שהם נתנו לו רק הרגשת הריקנות יתר, הם כולם מתחברים, וסך הכל כל ההגיעות מתחברות, וכל האורות מתחברים יחד כנגדם, שזה היה בשלבי ההגיעה, ובהגעתי ולא מצאתי, ולא מצאתי, ולא מצאתי, עד שהוא רואה, לא הגעתי ומצאתי, שבאמת לא הוא עושה את הפעולה, אלא האור עושה את הפעולה, ומשלים לו את המבוקש שמחבר אותו עם האחרים לכלי אחד, ואז מתגלה בכלי אחד הזה האור השלם, התכונת ההשפעה השלמה, הבורא, שסוף סוף הוא מגיע למציאה. שבמשך השלבים שעבר, גם ההגיעה שלו, גם העזרה, גם הייאוש, גם הצעקה, הכל קיבל סוף סוף צורה הנכונה, שכולם עכשיו מתחברים יחד לחיסרון הנכון ולפתרון הנכון, שכל זה הגיע לו דווקא על ידי השלבים שעבר. כן,
תלמיד מישראל שואל, מהי הנקודה שבה הבורא מחליט, זהו מספיק, הכנסתי אותך לייאוש?
הבורא מחליט, אנחנו צריכים לדאוג לזה? הבורא הוא חוק הקבוע, כוח הקבוע, שלמות, נצחיות, קביעות, אין בו שינויים, הכל תלוי בי, איך שבאיזה צד אני מסתובב אליו, כך אני כנגד זה מקבל בהתאם להגיע למטרת הבריאה. זהו, הבורא זה עולם אינסוף, עולם אינסוף שיש שם כלי שלם ואור שלם, מסך שלם, הגיעות, האכזבות וההצלחות, הכל הכל נמצא שם, ואני נמצא עם הרשימות שבי להגיע לשם באיזה צורה שכלפי המצב המושלם הזה אני נמצא, בהתאם לזה, ממצב המושלם הזה, אני מקבל כנגד כל ההבחנות שבי, מאותם ההבחנות השלמות שנמצאות שם בסוף, אני מקבל משם הפעלה. קצת ביוש, קצת בכוח, קצת בהכרה, קצת בהסתר, קצת בזה, קצת, הכל, הכל מגוון. ואני לא יודע באיזה התמזגות הם צריכים לבוא אליי, כל היוצרות האלו. אני לא יודע. זה, אדוני, כבר מבנה הנשמה, שאחר כך, בדרך, אנחנו לאט לאט משיגים אותה, ומשיגים בקשר לאינסוף, ואיך שהם מסתדרים שלם עם החלק ממנו. עד שנעשים שניים כאחד. כן.
משה ממקסיקו שואל, האם היגיעה היא בעצם ההכנה שלנו לחיים הרוחניים?
כן, אבל יגיעה היא רב גוונית. יגיעה היא לא סתם שאני מתייגע ורץ מפינה לפינה כמו תינוק שלא יודע מה התכלית שלו. בשבילו זה התכלית, שהוא ככה מתרוצץ. היגיעה שלי צריכה להיות מכוונת, איפה אני מתייגע, במקום איפה שהייתה שבירה, היינו בלחבר את עצמי עם האחרים, עם הזולת, מזולת, מאהבת הזולת לאהבת השם. א', ב', הגיעה היא צריכה לבוא על ידי האור, שיתן, ש, ש, שהוא בעצם צריך לסדר לי את השלף הבא שלי. השלף הבא שלי יכול להיות מיואש עוד יותר, וריקן עוד יותר, או מלא, או משיג משהו, זה לא חשוב. זה שלף הבא, בדרך. כי אנחנו מתקדמים ימין שמאל, ימין שמאל. ולכן אני צריך, חוץ מהמקום הנכון, אני צריך מקור הנכון של ספרים, של מקור האור, קשר שלי עם האור. אז אני צריך קבוצה, בתור קבוצה אני צריך להיות עם הספר, ואני צריך לדעת איך לפתוח אותו ואיך להתייחס לקבוצה, אני צריך גם כן מדריך. אם יש שלושת הדברים האלה ואדם יודע להשתמש בהם נכון, זהו, הוא מסודר. הכל דבר. מרגע זה והלאה, תלוי בו. והוא צריך כל פעם לברר את המרכיבים האלו, מורה, ספר, קבוצה, איך להשתמש בהם בצורה המועילה ביותר. כן.
אז חברים מזיכרון יעקב שואלים על היכולת ההתמדה והדבקות במטרה שונים אצל כל אחד מאיתנו. איך מתייחסת לזה הבריאה?
לכל אחד ודאי שיש חלק בפאזל של הנשמות שונה. אז מה? כי כמו שפרצופים אינם שווים, גם כן הנשמות אינם שוות. ודאי. אבל אנחנו לא דורשים מכל אחד ואחד אותו דבר, כמו שהוא מסביר לנו במאמר שלום בעולם, כמדובן, כן? שלום בעולם, כן?
כן,
זהו, שאנחנו לא יכולים למדוד כל אחד ואחד, ואחד ב, 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 באמצעים הסגוליים שלו לעומת האחרים. כל אחד בהתמזגות אחרת נמצא כלפי האחרים, בכל הרצונות, תכונות, הבחנות שבו. ולא, לכן אנחנו רק רואים אדם שהוא משתדל. לכן תינוק שמשתדל לידינו, ילד קטן, הוא מועיל לקבוצה, יותר יכול להיות מאיזה גדולים, בני 40-50, שמתעצלים. אני אומר ברצינות, תביא לי כאן כמה ילדים שהם השתדלו ככה לשמוע ולהשתתף, מועילים יותר מהגדולים. כי לנשמה אין גיל. כן.
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מה הם הסימנים שאדם נותן יגיעה בעבודה?
סימנים חיצוניים זה שאנחנו משתדלים להראות גם כן לאחרים שאנחנו משתדלים. כן. ושוב אני אומר, זה לא תלוי בשום דבר. אם תיכנס, אתה עובד עם ילדים, אתה לא מרגיש שאתה מקבל מהם התרוממות? מקבל, נכון? זהו. זה לא חשוב גיל. אתה רואה שהם מתעוררים, שהם רוצים, שהם ככה מתלהבים. אתה גדול, שאתה לכל אחד יכול להיות אבא, אתה מרגיש מזה התעוררות. כי זה ברור, אנחנו צריכים לקבל את זה בחשבון, זה חלק מאיתנו. כן.
טל מארצות הברית שואל, בשביל תלמיד חדש, מה זה לתת יגיע?
זה כמו, זה לא חשוב מה זה תלמיד חדש, איזה הבדל. האדם שמשתוקק הוא משתוקק, כל רצון הוא תוספת. יש רצונות שהם מבוררים יותר, הם נמצאים כבר בעבודה, בהגיעה יותר מסודרת, בירורים, הבחנות, ויש רצונות שהם עדיין רק בתחילת הדרך. ובהחלט, לכלי כללי שמשתוקק להגיע לעבודה אמיתית, למימוש של עצמו, לא חשוב. איזה יש לו שם מרכיבים, מאיזה אנשים, כמו רבי יוסי בן קיסמא. הוא היה כלול מתלמידים הקטנים מאוד, אבל מפני שהם רצו להיות איתו ולהתחבר עמו, וזה מספיק. הוא היה מתחבר עם נשמות שלהם שהם בעצמם עוד לא גילו, אבל הוא היה משתמש בפנימיותם. כן.
דן מקבוצת מודיעין שואל, לפני מעבר המחסום, מה אני אמור למצוא אחרי היגיע?
עוד ריקנות, עוד ייאוש, ועוד מקום להיגיע. גם אחרי מחסום. רגע, כולם חושבים שאחרי זה אין היגיע, איזה מין הרפתקה, הכל בסדר, הכל כבר מסודר. אתה כמלאך מטייל בין העננים שם בשמיים, קופץ מענן לענן, שר, כן, אני לא יודע מה, כן, איך שציור מעביר את הדברים. זה הכל נכון, אבל עננים זה, ושמיים זה תכונת הבינה, זה רמפין, זה השפעה, ומתהילים, זאת אומרת, עוברים ממדרגה למדרגה, ועל ידי המלאכים, הכוחות שיש להם כנפיים, שמכסים את האגו שגודל, ורק על ידי זה יכולים לעלות. זין רכים, זה הגיעה, כן?
אלכס מירד שואל, מתי האדם יודע בוודאות שרק הבורא יכול לעזור לו, והעזרה היא רק להתקלל בין החברים?
בדרגה האחרונה של של היציאה מהגלות. רק אז ישנה הצעקה האמיתית, חיסרון האמיתי. וגם כן הוא מחולק להרבה מאוד שלבים של הבריכה, של קריאת ים סוף, של הסוכות, זאת אומרת, נו, עד שמגיעים להר סיני, ושם זה צעקות ויאושים והרבה דברים. אנחנו חושבים ש נו, מתי נסיים את העבודה ואז מתגלה. נכון, מתגלה, אבל אחרי זה גם כן עבודה. אבל אדם רואה בדברים האלה הרפתקה, הוא רואה בדברים האלה תענוג שיש לך. אם אתה אוהב מישהו, להתייגע בשביל מישהו זה תענוג. אתה נהנה בזה שאתה עושה בשבילו. שאתה עושה לעצמך, אתה נותן הגיעה ואחר כך נהנה מהפירות. ואם אפשר היה לקבל פירות ללא הגיעה, היה מעט טוב. אבל שאתה עושה את זה באהבה לאחרים, לאחר, ההגיעה בעצמה זה התענוג. והפירות שנמצאות בו, אבל גם בזמן ההגיעה שאתה עושה למישהו, ההגיעה בעצמה היא הופכת להיות לתענוג. תנסה כלפי מישהו שאתה אוהב, כלפי ילד שלך או משהו, שאתה עושה משהו בשבילו. אז כל דבר שאתה עושה בדרך בשבילו, כמה שאתה עושה בהגיעה יותר גדולה, זה מביא לך תענוג יותר גדול בזמן שאתה מתייגע. אם זה למי שאתה אוהב. ואם אתה עושה את זה לעצמך, שאתה אוהב את עצמך, אבל אז אתה לא מקבל תענוג מהגיעה, אלא רק מהתוצאה. והיה מוותר על הגיעה, רק שהתוצאה תהיה טובה, ומיד. מה שאם כן, אם אתה עושה את זה למישהו, אז סתם לתת לו מתנה, ולראות איך שהוא נהנה, אתה לא תרגיש בזה תענוג, אתה תרגיש תענוג עד כמה שאתה מתייגע בשביל זה. עשית משהו ככה בשביל מישהו או לא? לפעמים. אז תנסה שוב. אני אומר לך, זה דברים פשוטים שגם בעולם הזה עובד. כן. או, תכף גלזר נגיד לנו משהו ההפך.
רציתי לשאול, מה עשית בהגיעה שלך שבורא ענה לך? מה הדבר האחרון עשית שפתאום בורא ענה לך?
היום בבוקר שהתרחצתי? כן, מה עשיתי? אני לא מבין אותך.
כשעברת מחסום, מה עשית שפתאום הצלחת?
זה בא בעשר דעת. אין דבר כזה שמה עשית. זה השיקום של כל מיני הידיעות שאתה אפילו לא מכיר ולא מבין אותם, אחר כך רק אתה מתחיל באוסף שלהם, לראות עד כמה שכל דבר שעבר הוא היה חייב להיות חיוני למה שעכשיו השגת. אבל זה שהגעת לסיכום, לפני שזה הסיכום מתגלה לך ועובר עליך, אתה לא יודע, ואתה לא יכול להגיד שדווקא אז זה שעכשיו עשית זה היה משהו מיוחד שגרם לך להגיע לסיכום. לא, ממש לא.
לא, אני מתכוון בשוואה עם האנשים אחרים. מה אתה עשית מיוחד בכל הפעולות שלך, בכל התקופה שדווקא אתה הצלחת? הרי בורא הוא קבוע, אז הוא לא כלפי כולם.
אני חושב שחוץ מסבלנות, עקשנות, יחד עם עצבים הרבה, יחד עם הכל, אבל עקביות. איך הוא כותב שם? מידת סבלנותם עמדה להם. כן? נתן לו, הוא יקרא לך. שואל, תשאל אותי יותר.
זה מהקדמה לתלמוד 10 הסירות עוד קוף למד ג', כותב שם, ורק הגיבורים הם אשר מידת סבלנותם עמדה להם וניצחו את השומרים ופתחו את הפתח, תכף זכו לקבל את פני המלך.
לא, מה הוא הגיבור? שמידת הסבלנות, זאת אומרת, חוץ מזה, תעשה מה שחוץ מזה. לא לעזוב. אבל לא לעזוב זה לא לעשות שביתה איטלקית, אתה מבין? ברור. כן.
חיים מילד שואל, מה קורה אם קשה לאדם בגלל אופי או מחלה להצמיד ביגיעה?
אין, זה הכל מחושף מלמעלה, שלא הביא עכשיו איזה פתק מהרופא, וזה לא הצבא ששם, אתה מבין? מכירים כולם את הדברים האלה. כאן זה חשבון צדק. כן.
כותב כאן שבאה מחשבה להיבטל כלפי השם, אז הגוף בא ועומד כנגד. והוא כותב שהוא כאילו נותן תחושה שאדם עומד לאבד את אישיותו. השאלה היא, האם ברגע שמגיעה עזרה מהבורא, אז בעצם אז יש לו את הכוח לאבד את אישיותו?
כן ולא. אין מצבים... אנחנו, אני אמרתי הרבה פעמים, אנחנו לא צריכים כל כך לדאוג לאיזה מצבים אנחנו נכנסים. פתאום זורקים אותך לכאלה יאושים או לבושות, ממש לאש שורפת ולכל מיני מכשולים. פתאום אתה נכשל ממש. לא שאתה הולך על זה בכוונה חס ושלום וחושב שזה יעזור. זה אסור. אבל ממש... בחיים הפרטיים שלך, בעבודה, בעניין הכסף או איזה דברים, אתה לא יודע מה קורה ואיך ש... פשוט לא לשים לב. זאת אומרת, לא שאתה צריך להתמודד עם כל הדברים האלה, אבל בסך הכל אנחנו צריכים בכל הדברים האלה להיות מכוונים לכיוון אחד, ואיפה שנמצאים, עם הגוף, עם משפחה, עם הלימוד, עם הקבוצה, עם כל דבר שבחיים, לקבל את זה כמכלול אחד. אין בזה משהו חשוב יותר ומשהו חשוב פחות. אם נתנו לי את המצב הזה, אני ממנו חייב לפעול. ואם אני במשהו מזלזל, זה יחסר לי. יש הרבה אנשים שלא מגיעים להתקדמות הרוחנית בגלל שהם מזלזלים בתנאים הגשמיים שנתנו להם. וזה כך. בעל הסולם לא קיבל בני אדם שהם לא מחותנים. זהו. אז כמה שאנחנו מדברים, ישנם כאלה ששנים לא יכולים לסדר את הדבר. מה אכפת לך? תעשה? לא. אני מבין חצי שנה, שנה עד שאתה נכנס, אתה עוד בודק, אתה בפנים, לא. אנחנו בסדר, אנחנו לא כמו שרבש, ששם היו נותנים, בעל הסולם בכלל לא דיבר. רבש נתן איזשהו ערכה כמה חודשים שהסתדרו, תוך 3 חודשים. אנחנו סוחבים יותר, אבל בכל זאת, עם החתונה, עם המעשר, עם העבודה, עם כל הדברים האלה, עם אדם מסודר, כן? אז זהו, זה בתנאים הגשמיים. עכשיו בדברים רוחניים, לימודים, קבוצה, הכל מה שדורשים מאיתנו. כן? התחייבות בקבוצה, תורנויות, מעשר, כל הדברים. אם אתה מסדר כל הדברים האלו, אז נשארת לך הגיעה פנימית. אלו דברים, זה הכרחי, לא יגונה ולא ישובח, זה הכרחיות. זהו, גמרנו. גם בקבוצה, גם במשפחה, הכל גמרנו, זהו. זה אתה ממשיך בקביעות. עכשיו, חוץ מזה, יש לך עליות וירידות, זה בעבודה הפנימית שלך עם המטרה. יותר, פחות, מתעורר, לא, איך. זה, וזה אתה צריך לשים תשומת לב. כן? בכל היתר הדברים אתה מתייחס בצורה שטחית. זה קבוע. זהו. כמו שאתה נוסע. זהו. עכשיו, הקצב שלך, הבירורים, ההשגה, זה הכל תלוי במאמץ הפנימי. זה אתה צריך לבדל מכל הדברים החיצוניים האלה, גשמיים, וקבוצה מעזר ולימוד, כן? שזה בקביעות, כן? ועכשיו העבודה הפנימית. לשם זה 99% תשומת לב. אם אדם יסדר את עצמו בצורה כזאת, מגיע. שומע גלזרין? אז תבדוק. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מהספר זוהר לעם.